ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום, שלום. אז היום אנחנו נדבר על אכילה כפייתית, ומתארחת אצלי אורלי יונה דרורי, עובדת סוציאלית ודיאטנית קלינית, דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, חוקרת את תחום ההתמכרות לאכילה כפייתית ובעלת קליניקה לטיפול רגשי בתחום של התמכרות לאכילה כפייתית. אורלי היא גם עוס מחלקה בבית חולים לבריאות הנפש בלב השרון פרדסיה, גם אני עבדתי שם. היי אורלי.
אהלן.
אז אולי בכל זאת, עוד ככה בנימה אישית, אחרי שהצגתי אותך, תספרי טיפה על עצמך, ואולי גם איך הגעת ספציפית לתחום של אכילה כפייתית, למרות שאני ככה יכולה לדמיין שהממשק הזה בין דיאטנית קלינית לאוס קלינית, אז ככה, אז תשתפי.
אז אני אגיד ככה במשפטים קצרים, שזה לא החיבור של דיאטנית קלינית ואוס קלינית, האמת שזה בא ככה יותר מחיבור אישי, מככה, את יודעת, האתיולוגיה האישית שלי, אני הרבה שנים בתור ילדה סבלתי ככה מה, לא ידעתי שזה אכילה כפייתית, אבל אכילה אינסופית ודיאטות וכולי, ככה גם הגעתי קודם כל להיות דיאטני, כי הייתי בטוחה שאם אני אהיה דיאטנית אז אני אפסיק לאכול ואני גם אהיה ממש רזה, מה שלא כל כך עבד, והרבה שנים בעצם גם טיפלתי בקליניקה, באנשים בנושא של ירידה במשקל וכולי, אבל אני מצאתי את עצמי כל הזמן אוכלת, לא הבנתי בכלל את כל הנושא של הדברים הרגשיים, לא הבנתי גם את ההבחנה, שום דבר, אבל האמת היא שבאיזשהו שלב, בגיל יותר מבוגר, ככה לקראת גיל 40, הבנתי שמשהו צריך להשתנות, זה לא יכול להיות שאני כל הזמן נמצאת בתוך הלופ הזה, והתחלתי ללמוד פסיכולוגיה, ואז נחשפתי גם בעצם למה שנקרא פיזיולוגיה של המוח, לכל הנושא של ההתמכרויות, התחלתי להבין שזה משהו מאוד דומה, התחלתי לקרוא את זה, התחלתי להבין שבעולם יש דבר כזה שמדברים על התמכרות, מדברים על באמת על ההשוואה של המבנה הדופמינרגי שדומה מאוד בהתמכרות, בעצם כל התמכרות שהיא, התחילו כבר קצת אז גם לדבר ב-DSM על הנושא של התמכרות לא לחומרים פסיכואקטיביים כמו שאנחנו יודעים, סמים, אלכוהול וכו', אלא לדבר גם על התמכרות כמו שזה התחיל ב-DSM להימורים, ובאמת ראיתי את האקוויוולנציה, ואז התחלתי באמת ככה לחקור את זה, גם בתואר השני עשיתי תזה בנושא. מה שיותר ויותר קרה גם בעולם וגם ב-DSM האחרון כמובן, שהתחילו לדבר באמת על מבנה של כל הסימנים של התמכרויות לחומרים שהם לא חומרים פסיכואקטיביים, כמו הימורים, כמו לטלפון, ובעצם אנחנו יכולים לראות שאותם סימנים שנמצאים בהתמכרויות האלה שהם לא פסיכואקטיביים, זה אומר שזה בעצם סוג של דופמין טבעי שאנחנו מפרישים כתוצאה מעיסוק בחומרים שנעימים לנו, קורה גם, אפשר לראות את אותם דברים בתוך האוכל, ומכאן שבאמת הנושא של התמכרות עלה מאוד חזק. עכשיו אני כן אגיד שתוך כדי זה, כמובן שידעתי גם אחר כך יותר טוב לטפל בעצמי, ותוך כדי כל הטיפול, אבל ההבנה הכי גדולה הייתה שההתמכרות היא לא משהו התנהגותי. התמכרות כמו שאנחנו מבינות את זה, תמיד יושב על, על, על אותם חלקים רגשיים, שכשמדברים בכלל על אכילה כפייתית, בדרך כלל מדברים על הפרעה התנהגותית, והטיפול הוא התנהגותי, נותנים, הדבר הכי נפוץ בסופו של דבר, הוא טיפול אצל דיאטנית, זאת אומרת, את יודעת, התנהגות אכילה, בואי נסדר את האוכל, בואי, יש היום יותר ויותר התייחסויות לנושא של, של המחשבות, של הרגשות, אבל הרבה פחות הבנה, שזה ממש צריך להתחיל משם ולעצור שם, ואחר כך בעצם כל ההתנהגות אכילה כשלעצמה, היא בעצם יושבת על ההתמכרות, והדבר הכי בסיסי זה התמכרות, אז בעצם מה שאני באה להגיד זה שזה נבע בעצם מצוך איזשהו פתרון שהייתי צריכה לעצמי, כדי להבין איך אני מתמודדת, ומכאן שבאמת זה באמת המחקר, וזה גם העבודה בקליניקה, היא עובדת דרך ההתמכרות.
אוקיי, עשיתי בעבר פרקים בנושא של התמכרות, אז תכף נצלול בהקשר הזה ספציפית, אבל לפני שנצלול לזה, אני אשמח שתעשי לי סדר ומבחינת הבחנה מבדלת, כי הרבה פעמים מדברים על אוביסיטי, על בינג' איטינג, על אכילה רגשית, אז אני אשמח שתעשי לי קצת סדר.
אוקיי, אז אכילה רגשית היא בעצם הבסיס של האכילה של כולנו. זאת אומרת, מעבר לזה, ברגע שאנחנו בני אדם, האמת שאנחנו רואים את זה גם אצל בעלי חיים, יש עדפות, אבל ברגע שאנחנו בני אדם, אנחנו פונים אל האוכל, ואנחנו לא מסתפקים בזה שהוא מסביע אותנו, אנחנו רוצים עוד דברים שיקרו מהאוכל, ולכן אנחנו כן מהווים רגשות של הנאה, בדרך כלל, שזה נגיד הדבר החיובי, שאנחנו נאכל כי טעים לנו, נעים לנו, אבל אנחנו נרצה להמשיך לאכול כי טעים ונעים לנו, אז אפשר להגיד שהאכילה הזאת היא אכילה רגשית, אנחנו כאילו מדברים על אכילה רגשית כשאנחנו אומרים, אנחנו אוכלים על רגשות, שזה בסדר, אני עצבנית, למדתי שאוכל מרגיע אותי, אז אני אוכל כשאני עצבנית, אני משועממת, למדתי שאוכל מרים אותי, אז אני אוכל, אז אנחנו כן משתמשים באכילה, כדי בעצם להתמודד עם כל הרגשות שהם לא מאוד מאוזנים, זאת אומרת, ברגע שאנחנו קצת יוצאים מאיזון, אז אוכל הוא באמת המרכיב הכי קל, והכי פשוט והכי נגיש והכי זמין, מה שנקרא, לייצב אותנו.
לווסת את הרגשות.
לווסת את הרגשות מיד. אז זה אכילה רגשית, עכשיו היא יכולה להיות בכל מיני רמות, זאת על הסקאלה, יש יותר, כמובן שהבן אדם יותר סוער מבפנים, הרבה פחות קושי בלווסת רגשות, תהיה יותר אכילה רגשית, זאת אומרת, תהיה יותר שימוש בביסות הזה. Okay? אז זה אכילה רגשית. כשאנחנו מדברים על אכילה כפייתית, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. כשאכילה כפייתית היא לא בעצם תגובה לרגשות. היא בעצם אכילה שהיא אכילה כל הזמן. אני אגיד את זה ככה, הרבה פעמים נכנסות אליי מטופלות או מטופלים ואומרים לי, תקשיבי, הכל סבבה. החיים שלי טובים, החיים שלי מהבעל, הכל זה, הכל טוב, אני לומדת, אני עובדת, טטטטטם, אני אוכלת כל היום. אני אומרת לה, אבל אוכלת כי... לא, עצבנית לא, זה אוכלת. עכשיו אנחנו מדברים פה על משהו שאנחנו קוראות לו יותר דיסוציאציה, זאת אומרת שיש איזשהו ניתוק רגשי, ובעצם חיבור לישות של מנגנון, שבעצם משאיר אותנו בצורה של נמנס, של איזושהי קהות רגשית, שדרכה אנחנו בעצם מצליחים לא לחוות את הסערה הפנימית, אנחנו אוכלים כל היום, כל הזמן, זה יכול להיות בינג'ים, זה יכול להיות גם לא, הרוב זה כן, כי יש תמיד רגשות אשמה, ויש גם תמיד השמנה שמלווה לזה, ולכן כשכבר מתחילים לאכול, אז מנסים לאכול כמה שיותר מהר את כל מה שזה, אבל הרעיון הוא שזה בעצם אמצעי לניתוק רגשי. ולכן העבודה היא עבודה אחרת, כי אי אפשר לדבר עם, לעבוד עם בן אדם שהוא בעצם מנותק רגשית, על החיבור לרגשות, כי אין שם, יש שם חשש מאוד גדול. ולכן כשאנשים אוכלים כל הזמן, וחושבים שהכל בסדר, וכל הזמן נמצאים באכילה, ובעיקר שיש התקפות אכילה, ואין לזה, כמו שהם אומרים, זה כמו שאנחנו מדברות על התקפי חרדה. אנחנו מדברים על התקפי חרדה, שזה מאוד דומה לדעתי, אנחנו לא יכולים להגיד, יש לי התקף חרדה בגלל שעכשיו אמא שלי עצבנה אותי, או כי אנחנו יודעים שהתקפי חרדה מתקיפים, אין לזה רציונל באותו רגע. ככה גם עם התקפי האוכל, שמדובר באכילה כפייתית. זה לא מחובר לאירוע, ולכן הרבה יותר קשה לטפל בזה, קוגנטיבית, התנהגותית, לעשות איזושהי עבודה, להגיד, טוב, כל יום אחרי צהריים יש לי התקף, בואי נעשה עבודה מול הדבר הזה. זה לא עובד ככה. אכילה רגשית היא אכילה שהיא מנותקת רגשית, והיא בעצם באה להיות דבר מאוד מאוד הישרדותי. אבל הפירוק שלה זה כמו מטען, זה צריך מאוד מאוד בעדינות. וכשאנחנו מתחילים לדבר על סדר, בוא נעשה סדר, בוא נאכל ככה, כמו שעושים אולי בהתמודדות באכילה רגשית, זה לא עובד.
Okay.
אז זאת ההבחנה המובדלת, זאת אומרת, החיבור לרגשות, אני כן אגיד שהשלב המתקדם של העבודה תהיה אכילה רגשית.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שברגע שמתחילים לעבוד, אנשים שמנותקים ואוכלים כל הזמן על, על, על טוב ועל רע ועל, את יודעת, לא נורא, אז אין לנו פה בכלל אמצעי של להתחיל לעשות עבודה סיביטיסטית אפילו, אבל ברגע שמתחילים להתחבר לרגשות, אז אנחנו מתחילים להבין, ואז השיחה יכולה להיות, אכלתי כתגובה ל.
זה כבר השלב המתקדם יותר.
זה השלב המתקדם, אפשר לעשות עבודה קוגניטיבית, עבודה של מודיפיקציה של רגשות, CBT, את יודעת, להרהר את הרגשות, לתת להם פרשנויות, אבל קודם כל אנחנו צריכים לעשות את החיבור. החיבור בדרך כלל מאוד קשה, כי הבסיס בדרך כלל ההתמכרויות האלה, כמו בהרבה התמכרויות אחרות, יכולים להיות אפילו טראומה, או טראומה, הרבה פעמים מה שאני פוגשת, זה פשוט טראומה מורכבת, של, את יודעת, מערכות יחסים לאורך השנים, שיצרו הישרדותית כהות רגשית בכל הנושא של מערכות יחסים, או בכלל חיבור לרגש, ואז העבודה היא קודם כל שם.
אוקיי, אבל לפני שנתקדם לזה, אז בואי רגע עוד שנייה נבין יותר את הסיפור של האם אכילה כפייתית זה בינג'ים, זה בינג' איטינג או...
אכילה כפייתית היא בעצם אכילה שהיא נחוות כאילו ללא שליטה. היא יכולה להיות באפיזודות של בינג'ים, היא יכולה להיות גם באפיזודה של אכילה כל הזמן. זאת אומרת, יש אנשים שלא עושים בינג' אלא יכולים לאכול כל היום, כל הזמן, כל שעה, כל חצי שעה, כל הזמן. עכשיו, הקטע של האכילה הוא לא רק אכילה. באכילה כפייתית יש שימוש בחוויה של האכילה גם מחשבתית. זאת אומרת, אנשים שמחלנים כפייתיים לא רק יהיו עסוקים באכילה, אלא יהיו עסוקים כל הזמן במה הם יאכלו. זאת אומרת, העיסוק סביב האוכל, תחשבי, זה כמו איזה זרקור ענק ששואב את כל תשומת הלב, ואז יש עיסוק כל הזמן, הוא כמובן מנתק רגשית מכל חוויה אחרת, אבל יש פה עיסוק מלא, זה יכול לבוא בצורה של בינג'י, אבל זה גם יכול להיות לבוא בצורה של אכילה כל היום. Mm-hmm. עכשיו זה גם נורא תלוי, ואני כן ראיתי הבחנות במי הבן אדם, אנשים שסובלים, תראי, באכילה כפייתית, עקרונית, אחד הסממנים החיצוניים זה השמנה, כי אין פה התארות, אין בדרך כלל הקאות, אין שימוש אחר כך מסיבי, נגיד בספורט או בכל מיני דברים, שיכולים לנטרל את זה. אז רוב העניין יהיה באמת, שמה שאנחנו נראה לעין, זה פשוט אנשים עם עודף משקל. ולכן באופן מאוד טבעי, אנחנו הולכים למקום של, אוקיי, יש פה בעיית משקל. ואז יש לנו רצון להוריד אותה במשקל. ואז אנחנו נעשה כל מיני התנהגויות, כדי להוריד אותה במשקל. אבל זה לא קשור למשקל.
בדיוק.
זה קשור לצורך של השימוש באכילה. העניין הוא שכמובן זה מתערבב, כי ברגע שיש השמנה, אז זה מתחיל עם כל הסיפור של ההשמנה, וגם לדימוי גוף הזה, זה כבר בעיה על בעיה על בעיה.
נכון.
ולכן, בדיוק, אז פה יש מורכבות מאוד גדולה. והנטייה היא בעצם, גם של האנשים עצמם, לרצות להיפטר קודם כל מההשמנה.
כן.
זאת טעות.
נכון, נכון, בדיוק אני יוצאת עכשיו מסשן עם מטופלת כזו, אז זה ככה יצא מעניין. ובדיוק על זה היה השיח, שלראשונה בפגישה הקודמת היא חוותה אותי פתאום ככה שיפוטית בעניין, ומדברת ככה, היא דיברה על הרצון לעשות את הזרקות של
של הזריקות החדשות, של הזרקות.
כן, בדיוק. כן. ופתאום היא ניסתה את זה פעם, ופתאום היא לא הרגישה רעבה. לשבועיים היא לא הייתה רעבה, שזאת הייתה לה הקלה עצומה, ועדיין היא, זה מה שגרם לה לבוא לטיפול, כי היא הבינה שבעצם זה לא הסיפור, זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור רגשי. אז באמת כאילו השומן הוא הקליפה, הוא הקליפה שקורר המון תגובות של הסביבה, בואי תראי את הדיאטה הזאת, ובואי תראי ככה, והמון המון תגובות של הסביבה, וזה לא הסיפור. אז בואי נלך לאיפה הסיפור, ממה הכל מתחיל? על האתיולוגיה שבעצם אנחנו מדברות על התמכרות, אז בואי נלך לאתיולוגיה.
אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים, וגם בספרות, תראי, אני, עכשיו אני עושה דוקטורט, אני שקרתי כבר 1,000 מאמרים בנושא, גם של התמכרות, גם של התמכרות האכילה, התמכרות רגילה, הכל. והרבה פעמים מחברים הפרעות אכילה, שאני מדברת על הפרעות אכילה, אני יודעת שהפרעות אכילה אנחנו כמובן מדברות גם על אנורקסיה נרבוזה, הבולמיה לא נרבוזה, וכמובן הבינג' איטינג, שהוא עד היום אפילו קצת נחשב הכבשה השחורה של הפרעות האכילה, כי הוא לא, אין לו את ההילה הטיפולית המלאה, כי כשמישהו יש אנורקסיה, אפילו בולמיה היום, מה שפעם היה פחות, כבר יש הילה להשפוז, אנחנו יודעות כמה המחלקות האלה מלאות, אף אחד לא מכניס אנשים עם בינג' איטינג למחלקות סגורות, אגב זה גם באמת פחות יעיל, כי זה לא משהו נקודתי, וגם זה לא מסכן חיים. ולכן התהרות וכל השימוש, אנחנו כן מחברים את זה, הרבה פעמים את ההפרעות הקשות של אנורקסיה ובולמיה, לטראומות ילדות קשות, והרבה פעמים זה מתחבר לטראומות מיניות, ודווקא אכילה כפייתית, אני פחות מוצאת את זה, אני חייבת לומר, ואני חושבת שאני עובדת כבר 25 שנה בקליניקה, אני חושבת שהיו לי, ועם הפרעות אכילה של בינג' איטינג, קשות מאוד, קשות עד כדי מצב שאנשים אוכלים ונרדמים תוך כדי, זאת אומרת, אנשים שאוכלים כמויות משוגעות, ואני לא מוצאת ברקע דברים כאלה, אבל אני כן מוצאת, מה שבעבר כמובן לא ידעתי לקרוא את זה, וגם הרבה פחות דיברו על זה, טראומה מורכבת, שאנחנו יודעים שטראומה מורכבת, היא לא משהו מאוד מאוד, זה לא איזה נקודה ששברה את העולם של הילד ללפני ואחרי, מה שאנחנו יודעות להגיד על, על הטראומה, את יודעת, הקשה שמתרחשת, אם זה אונס או פיגוע, זה מדובר במשהו שמתקיים ongoing במהלך הילדות, שמדבר בעיקר על חוסר מענה של צרכים רגשיים לאורך זמן, כשמי שלא נותן את המענה זה האנשים הכי קרובים, שממנו יש את הציפייה הזאת, ואז יש בעצם שינויים, שאני יכולה להגיד שמחקרים אחרונים שאני קוראת אפילו, שעושים על בעלי חיים, וגם אני כותבת את זה עכשיו בתוקרת, מדברים על שינויים מבניים במוח, כתוצאה מסטרס מתמשך, שהוא חוסר מענה לצרכים רגשיים. זה יכול להיות הורים שהם, את יודעת, נותנים את כל, הכל, הכל, הבית עשיר ומלא, ונותנים המון המון גירויים וכולי, אבל יש ניתוק רגשי, יש נגיד סתם, הורה שנמצא בדיכאון, הורה שנמצא בסטרס ומנותק, ואת יודעת, כמו שהרבה אנחנו לא רואים את הילד, הילד בעצם מתחיל לזייף את החוויה הרגשית שלו, הוא כמובן מאבד אותה לטובת הרצון שלו להיות בקשר עם ההורה, ומתחיל להיות פה משהו שהנפש מתחילה בעצם מבפנים לחוות את החוסר לגיטימציה להתקיים, אבל בבד עם זה, כשאני מדברת על, על ההתמכרות, שאנחנו יודעים שזה בעצם משהו שקורה במוח, יש הוכחות היום שהשינויים שקורים בילדות כתוצאה מסטרס משנים את המבנה הכימיקלי במוח, והופכים אותו להיות יותר נוטה להתמכרות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על דברים שקורים בילדות, ותמיד אומרים, בסדר, זה קרה בילדות, בסדר, אז צעקתי, אז יצרתי סטרס, אז מה? הסטרס הזה כנראה עושה משהו במוח, כי בסופו של דבר, הנטייה להתמכרות, זה בעצם התגובה של הדופמין, בתוך החוויה, שהופכת להיות מאוד 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 עצימה, וניקח ילד קטן שנמצא בסטרס, נגיד, את יודעת, הקלאסי, הורים שמתגרשים, אז גם אם ההורים מתגרשים בגיל 5, זה אומר שכבר שנים לפני זה היו צועקות וסטרס ומתח ו... את יודעת, הורים שמתמודדים עם כל כך הרבה קושי, לא כל כך פנויים רגשית, לעצמה ומה שנקרא, לתת שמש ותנאים לילד לפרוח. והדבר הזה גורם לילד לפרוח קצת עקום. ואז הוא אוכל. ואז פתאום האוכל הופך להיות משהו נורא מהנה, שיוצר לו איזשהו ניתוק. פתאום ההורים צועקים והוא אוכל קורנפלקס, ופתאום הוא לא שומע את ההורים צועקים. ואז הוא רוצה, ולאט לאט הוא מתחיל להבין שקורנפלקס זה פתרון. כי הוא יכול, וככה נהיית ההתמכרות, אבל ההתמכרות, הבסיס שלה זה התגובה המוחית. האתיולוגיה תהיה מאיזושהי סביבה שלא מתקפת. עכשיו, גם במשפחות שאין צעקות, אבל במשפחות שלא נותנים לילד לנשום. אם הילד יש לו נטייה לשחק בנמלים, ואני, את יודעת, פריקת של ניקיון, לא יהיה לו מקום לשחק בנמלים. ואז אני מנתקת אותו מהמקום הזה, והופכת אותו להיות חרדתי לנמלים, שזה בעצם אהבה שלו. זו דוגמה קטנה, אבל יכולה להמשיך כמה, בעצם להמחיש כמה החיבור שאנחנו אמורים לעשות לילדים, כדי לגדל אותם קרובים לעצמם, יכול לייצר בסופו של דבר את כל החוויה הזאת.
בעצם מדובר, אפשר לתת המון המון דוגמאות, אבל מדובר בחוויית חסך ראשונית של הורות שהיא לא מספיק רואה, לא מספיק אכפתית, לא מספיק שם, לא מספיק מזינה, לא מספיק מחבקת, לא מספיק חמה, אולי לפעמים גם פוגענית. זה יכול אחר כך להשתחזר גם בקבוצת השווים בבית ספר, חרמות, דחייה, אולי לפעמים זה ילד שהוא בכלל נולד, שהוא בעצם היה טעות, כאילו לא רצוי מלכתחילה.
וגם נמסר לו, שזה אחד הדברים שאת יודעת, מגיעים אנשים לקליניקה ומספרים לי בצחוק, בחיוך, בכזה צחוקים כזה, שבעצם הם היו טעות ובכלל לא רצו אותם. או את יודעת, כל מיני דברים שמספרים לילדים, שכאילו הם חושבים שזה בדיחות, אבל הם לא מבינים שהילדים האלה סוחבים את זה איתם, כאיזשהו אות שמאפיינת אותם. אני טעות, אני לא, תשמעי, מקרים יש אין ספור, אבל באמת מקרים הזעזעים, כמו נגיד ילדה שנולדה ובאיזשהו שלב, בגיל שנה הפסיקה לשמוע. ואז ההורים עשו בדיקות רוזה, אמרו, היא לא שומעת. עכשיו, בגיל, אחר כך לגיל שלוש עשו כבר טיפולים והכל, והיא התחילה לשמוע. אבל הבדיחה שרצה, זה שבשנתיים הראשונות שהיא לא שמעה, אז אם מישהו אני מנסה להקריא לסיפור, אז אם את אומרת, עזוב, מה אתה מקריא לסיפור? היא לא שומעת כלום. עכשיו, זה דברים שנאמרים עד היום. הבחורה בת 20 ומשהו. והיא מספרת את זה בצחוק. עכשיו, מה זה אומר? ילדה כזאת, איך היא גדלה? שאמרו, אל תדברו איתה, היא לא שומעת. וזה כאילו נחשב, כאילו זה בכלל אפיזודה. אבל זה לא.
כן, ואז בעצם הילד מוצא את עצמו מחפש הזנה קונקרטית באוכל, נחמה, הזנה, כדי לא להרגיש בדידות, כדי לא להרגיש כאב, והאוכל הוא מנחם.
כן, הוא מנחם, אבל ככה נוצרת ההתמכרות. כי ההתמכרות היא יותר מורכבת את יודעת, אדם שרוצה להתנחם עכשיו, בוא נלך למסעדה טובה, כי היה לי יום לא טוב בעבודה. ההתמכרות היא הרבה יותר מורכבת מזה, כי ההתמכרות היא בעצם מנגנון פיזיולוגי שנבנה בתוך המוח, זאת אומרת תגובה דופמינרגית, זאת אומרת תגובה של יצירה של המון קולטני דופמין שרק מחכים שם, וככל שיש לנו יותר קולטנים, יש לנו יותר כמיהה, ואנחנו יותר מתחילים לעבוד, מה שקרה כמו עבדות בתוך הסיפוק קולטנים הזה. זאת אומרת אנחנו בעצם מתמכרים לנאו-טרנסמיטר שנקרא דופמין, כדי שהוא יעשה את העבודה, הוא בעצם זה שיוצר לנו את החוויה של ההיי הזה, וגם את החוויה של השחרור של האנדורפינים. אנחנו עובדים בשביל דופמין, אז שזה מתחיל בילדות, זה עוד לא שם. אבל, כמו שאת אומרת, יש גם, זה משתחזר. אגב, זה משתחזר, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, הרבה מקרים, בזוגיות. אני יכולה להגיד שמחקר התזה שלי בדק את הנושא של זוגיות, ואת התרומה שלה לנושא של אכילה כפייתית, ומצאתי קורלציות מאוד גבוהות.
שמה?
זאת אומרת שכשאנחנו באים מתוך מקום שלא רואים אותנו, אז כשאנחנו נפגשים בזוגיות עם מישהו שלא רואה אותנו, זה לא זר לנו. ואנחנו נכנסים לזוגיות הזאת, ואין שום מנגנון לא קופץ ועוצר ואומר, רגע, יש כאן משהו שהוא זר לי, חורג לי. ואז גם הזוגיות ממשיכה לקיים את אותו מבנה של חסך. זאת אומרת, הכאב הוא לא רק כאב פנימי של איזה חדר בילדות שבתוכו אני נכנסת בתוך טריגרים. זה בעצם משהו שאני חווה אותו יום-יום. הכאב של הילדות משתחזר כל הזמן. ואז החוסר יכולת לשאת את הרגשות האלה שהם גם כבר פצועים, גורם למצב, כמו שאמרתי קודם, למצב שצריך להיות בדיסוציאציה קבועה, כל הזמן יש מוצץ בפה, זה ממש על התקן של המוצץ, כל הזמן, או שאני אוכלת, או שאני חושבת על אוכל, או שאני חושבת למה לא לאכול, כן? זאת אומרת, אם זה עודף משקל, אז גם זה נכנס לתוך הסיפור, אבל כל המנגנון הזה של השימוש באכילה, יש בו גם את החלק של ההתמכרות, וגם את החלק שזה בעצם שומר עליי, מלהתמודד. אני יכולה להגיד לך שבהמון מקרים שנכנסות אליי נשים לטיפול, הדבר הראשון, הם לא ידברו על הקשר הזוגי. אבל בהמשך, ובטח את פוגשת את זה לא מעט, אחד הדברים שהופכים להיות הכי אקוטי, זה הקשר הזוגי, שכאילו לא נחווה. אז הוא אמר לי בהמה, אז הוא אמר לי מטומטמת, אז הוא צחק עליי מול החברים שלו. אז מה, אבל זה הוא, ככה, ואיך את מרגישה עם זה? תקשיבי, אני רגילה, אוכל.
זה בעצם, את מדברת פה על השחזורים, כי גם אחר כך, כשאת הופכת להיות שמנה, אז התחייה משתחזרת, התחייה הראשונית שוב ושוב משתחזרת, וזה בעצם השחזורים. מה שעוד עולה, אני חושבת, ותכף נדבר בעצם, נעבור לנושא של הטיפול, ואיך עובדים עם זה, אז רק עוד לפני זה, אני חושבת בהתמכרות, בעצם באמת משחזרים בסופו של דבר את הרעב הזה, כי אין בכלל סובע. זאת אומרת, הרעב שהוא החסך בילדות, הוא כל הזמן משתחזר, ואין סובע. כאילו, זה לא משנה כמה תכניסי לפה, כמו התמכרות לאימורים, כמו התמכרות לחומרים, כמו אישון, או לסקס, זה לא משנה כמה אין סובע. כן, וזה בעצם...
כי המבנה הנפשי, המקורי, הוא כאילו גדל עקום. ואז כל הזמן את מנסה, את רוצה להיות ב-well-being, ואת כל הזמן רוצה להיות ב-well-being, והמקום היחידי שאנשים האלה מרגישות או מרגישים ב-well-being, זה שיש אוכל בפה. כאילו, זה כאילו מצב באמת שהוא נחווה כבלתי פתיר. כמו שאת אומרת, אין סובה, כי זה לא מדובר בסובה. אגב, בבינג'ים האלה, או באכילה הזאת, אין תחושות רעב בכלל. זאת אומרת, אנשים האלה לא אוכלים כי הם רעבים, ולכן התרופות, לצורך העניין, הם לא פתרון. כן. כי זה לא הרעב שמזין, זה הרעב הנפשי, כן.
אז בואי נעבור לטיפול.
אוקיי, אז הטיפול זה דבר מאוד מורכב, מפני שהדיסציפלינות היום, שיש נגיד טיפול פסיכולוגי, ויש טיפול תזונתי, הם בדרך כלל מופרדים, ואין ספק שדבר כזה צריך להיות מה שנקרא אחוז בכמה רבדים. זאת הסיבה שבעצם כדיאטנית הרגשתי שחסר לי את החלק המאוד מרכזי הזה, והיום כשהוא נמצא אני מרגישה כמה זה משמעותי. אבל גם אני הרבה שומעת, גם מקולגות שלי, אנשי טיפול, וגם ממטופלים, ואולי את יכולה להגיד על זה משהו, שמאוד מאוד קשה למטפל שהוא לא דיאטן, להחזיק את הנושא של האוכל. ולכן יש כאן מורכבות בטיפול, זה לא פשוט. זאת אומרת, מה שצריך להיות, זה כמו שמה שקורה נגיד בהפרעות אכילה אחרות, שמחזיקים גם דיאטנית וגם, נגיד דיאטן וגם מטפל. כדי שיהיה בעצם איזושהי תמונה כוללנית, אבל הטיפול הוא מפוצל. ואני כן יכולה להגיד לך שהטיפול צריך לעבוד בבת אחת בשלושה מימדים. צריך להיות המימד הנפשי, שהוא לגמרי האבן הכי מרכזית בדבר הזה. אבל צריך גם להחזיק את הנושא הזה של התזונה. כי בד בבד, האכילה עצמה מדברת. עכשיו, כמישהו שהוא לא דיאטן, לא יודע תמיד לקרוא את זה. לקרוא את ה... למרות שאפשר, אבל צריך להיות ערניים לזה. זאת אומרת, אחת הטענות שאני שומעת הרבה פעמים ממטופלות שהגיעו אחרי טיפול, זה שהנושא הזה של האכילה, לא הצליחו להחזיק, יש כאלה שאפילו לא סיפרו בתוך טיפול, אבל גם אם כן, זה תמיד עבר כאילו בצורה של לכי לדיאטנית. וגם נורא מורכב להחזיק גם וגם. גם הפיצול הזה, כמו שאנחנו יודעות, הוא בעייתי. אז צריך להחזיק את שני הכובעים האלה, וגם צריך להחזיק את הכובע, שמאפשר בטיפול לרדת במשקל. כי זאת המוטיבציה המרכזית. זאת אומרת, כשאנשים מגיעים אליי, אם אני אגיד, זה רק טיפול פסיכולוגי, זה רק הטיפול הרגשי, ואני לא אתן מענה גם לאיזשהו פרוספקט של ירידה במשקל, יהיה להם מאוד קשה להתמיד. זאת אומרת, הטיפול צריך להחזיק את כל הממדים האלה. זה מאוד קשה. אני מוצאת הרבה פעמים שעם הקליניקה מלאה, ואין לי, אני כאילו מאוד מחפשת, לא דווקא טיפול תזונתי, כי הנדבך המרכזי הוא הנפשי, אבל אני כן כאילו קוראת לאפשרות, גם בתוך הטיפול הנפשי, כן לאפשר לדבר הזה להתקיים. ואפילו אם כאיש מקצוע טיפולי, נגיד, את לא יודעת להגיד לה מה נכון ומה לא, זאת אומרת, אין לך מנדט כאילו להגיד את זה, חושבת שאפשר לתת לאישה להגיד את זה, שהיא תגיד מה היא חושבת שנכון או לא, אבל כן לתת מקום גם לדבר הזה. לא רק להחזיק את החלקים הרגשיים, שאנחנו כאנשי טיפול נוח לנו איתה, אלא גם לתת למקום הזה להתקיים ולעזור לה להבין שיש פרוספקט שאם היא תפסיק את האכילה הכפייתית, כמובן שהיא תרד.
כן, זה מעניין בגלל שאני יכולה לקחת את הדוגמה של המטופלת הזו שלי שהייתה אצלי עכשיו, אז היא דווקא אין לה, זה לא המטרה, היא ממש מגדירה את זה שהיא לא רוצה שזאת תהיה המטרה לרדת במשקל, mm-hmm. זה לא האישו מבחינתה, היא רוצה לקבל את עצמה כמו שהיא כרגע, מה שבלתי נסבל בשבילה כמובן זה הרעב, חוויית הרעב התמידית הזו, ו... גם זה, ככה דווקא הבקשה שלה הייתה זה שהיא, דווקא מישהי שעושה ספורט, והבקשה שלה הייתה דווקא לנסות, זאת אומרת, דווקא הייתה מכינה לעצמה ארוחות, דווקא העבודה הייתה שהיא רוצה להיות הקרינג של עצמה, להכין לעצמה ארוחות בריאות. הפלונטר הוא איפה שבעצם היא מסיימת להכין לעצמה ארוחה בריאה, היא אוכלת ארוחה בריאה, אבל הרעב לא מפסיק. ואז באמת מגיעים למקום הרגשי, שאני חושבת שיש משהו בלהשיל את הכאב הבלתי נסבל, על כל החוויות הרגשיות שהיא חוותה בילדותה, אם זה החרמות, ואם זה ההורות הבלתי מספקת, ולעתים הפוגענית, ששם בעצם יש המון עבודה, שהיא כרוכה בהמון כאב, המון בכי, המון כאב.
אני מסכימה, אני חושבת שזה מקרה קלאסי, שיכול להצליח. אני יכולה להגיד לך ש... בתפר שבין היותי דיאטנית להיותי מטפלת, את יודעת שאת מקבלת את המספר רישיון ואת כבר, את יודעת, עושה את כל ההכשרות שלך והכל, ואז אני מתחילה לעשות קליניקה, שהיא קליניקה בעצם לטיפול, אחרי שאני מבינה את הכל, היה גם שלב מאוד מאוד מורכב, שאני בעצם חיפשתי את המטופלות שאת מדברת עליהן, אלה שכבר מבינות שהן צריכות לבוא, כי את יודעת, בכל מקרה יש לי שם כבר הרבה מאוד שנים כדיאטנית, ואנשים באו לירידה במשקל. אז אני יכולה להגיד לך שברגע שאני השלמתי עם העובדה שאני לא עוסקת בירידה במשקל, אז גם זה, גם זה גם הדבר, אני אומרת לאנשים, זאת לא המטרה. אבל אני כן שמה את זה כחלק, אני לא שמה, זאת אומרת, אני אומרת אותם, המוטיבציה הכי גבוהה בדרך כלל, במקום שהמטופלת שלך נמצאת, היא כבר נמצאת במקום מאוד גבוה, או במקום מאוד כואב. רוב האנשים באים עם המורכבות, אני כבר כן אומרת את זה בטלפון, זאת אומרת, אני לא מביאה אנשים ל... אני אומרת, אני לא עושה דיאטות, אני לא עוסקת בירידה במשקל, אני כן עובדת, אני עושה את זה כחלק מהטיפול כולו. אבל אני כן אגיד לך שרוב האנשים, גם מאוד מאוד מורכבים, עם הטראומות המורכבות, עם הכל, רוב האנשים, המוטיבציה הכי גדולה שלהם, זה שבסוף השדבר, קשה להם מאוד לקבל את זה, שהם יישארו ככה. אבל, שוב, אני אומרת, ברגע שקצת יודעים לחבר את, את הטראומות ואת הכאב לאוכל, הטראומות והכאב לא ממש ילכו, צריך לדעת לחיות בתוכם ולקבל אותם באיזשהו מקום, האכילה נרגעת.
כן, העניין הוא שה... העניין הוא שהשנאה העצמית הזאת שאני לא יכולה לקבל את עצמי שאני נראית ככה, היא הרבה יותר עמוקה מהשנאה העצמית בגלל שאני עכשיו שמנה. השנאה העצמית, אני חושבת, היא משם אולי מתחיל העניין, השנאה העצמית היא משהו שהרבה פעמים מופנם מהורות כזו.
בדיוק, בדיוק.
שדוחה.
בדיוק, בדיוק. אז העבודה היא באמת, את יודעת, לעשות איזשהו תיקון תוך כדי הקשר, תוך כדי אהבה שאני כמטפלת יכולה לתת, להראות את המקומות הטובים, זאת אומרת, לייצר איזושהי חוויה של, את יודעת, של הורות טובה, שיכולה, את יודעת, לעשות מסאז' בלב ולתת איזושהי תחושה של טוב, יכול לעשות יותר טוב, אבל אני אומרת מפה גם, את יודעת, הגדילה של המרחב הנפשי שהוא גדל, אז יש יכולת לעשות יותר, ואז אפשר גם לדבר על הסט את התסכול של לאכול פחות. תראה, אני לא יודעת, אני באתי מהמקומות האלה, אני לא יודעת מאיפה את בא, אבל אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים הכי כואבים והכי קשים זה להפסיק לאכול. כשאת אוכלת משהו טעים, וצריך להפסיק, כי, או כי זה נגמר, או כי זה הגיוני לקחת רק חתיכת עוגה אחת. יש אנשים, ואני הייתי כזאת, שזה הכאב הכי גדול, שזה בלתי ניתן לסבול את זה. אי אפשר, אני אף לא הבנתי איך אנשים יכולים לאכול שתי קוביות שוקולד. לא היה לי, לא הצלחתי, זה כאילו מחשבה שאפשר לחשוב אותה. מה זאת אומרת שתי קוביות שוקולד? ואז צריך להפסיק? זה כאב בלתי נסבל. אחד הדברים שקורים תוך כדי טיפול מגדל, זה כשהנפש מתרחבת, אז יש שיחה על הכאב הזה של להפסיק את השוקולד. ויש יותר יכולת לשאת. כשאנחנו כולנו בפצע, אין לנו עוד מקום לסבל.
כן. אבל הכאב הבלתי נסבל הוא להפסיק לקבל נקודה. משהו מתוק, משהו טעים, משהו מנחם. זה להפסיק לקבל, זה להיות עם הכאב של החסך.
נכון. כאילו,
וזה הכאב, ולהצליח נכון. להכיל את הכאב הזה, זה, זה,
נכון.
זה הישג מאוד גדול. בכלל, כאילו, הרי כולנו מגיעים, גם למקצוע הזה אנחנו מגיעים מתוך כאבים, כל אחד והכאב שלו, ובעצם להכיל את הכאב, זו עבודה טיפולית.
נכון. ביון
דיבר על זה, העבודה טיפולית מאוד מאוד משמעותית. להצליח להכיל כאב, כי לא כולנו כל היום בפן פן פן, כאילו רובנו בדיוק, לא כל היום בפן פן פן.
בדיוק, אבל תארי לך שההתמכרות יושבת על זה, שאני יכולה להיות כל היום בפן פן פן. אני יכולה פשוט לקחת שוקולד בכל שעה, ולייצר לי פן פן פן. ותמיד הם אומרים, אבל למה אין לי את החיבור לקוגניציה באותו רגע שאני, למה אני לא יודעת את זה? ושאנחנו פועלים במקומות, שאנחנו צריכים להגיע אליהם ולתקשר שם. אז אני כן חושבת ש, כמו שאת אומרת, ברגע שאנחנו מקבלים איזשהו מקום יותר חזק וטוב בנפש שלנו, אז יש לנו יותר יכולת להכיל את החסך שבלהפסיק לאכול את העוגה. או בלהפסיק לאכול עכשיו את הפיצה, ולא לאכול את כל המגש.
כן.
אבל זה גם מפגש עם חסך שאנשים לא יכולים לשאת אותו. אז תחשבי שבלי עבודה טיפולית, בתוך המרחבים האלה, המאוד מאוד פגועים, דיאטה, או אפילו CBT של בואי נייצר, או קואוצ'ינג, שיש שימוש מאוד נרחב בזה, כמה זה כאילו לא מדבר על האזורים ששם צריך לתת את המענה, וזה נידון לכישלון.
כן. ומה את חושבת, אני רוצה שנתעכב רגע על המטופלים שמגיעים במצב הדיסוציאטיבי, אבל לפני כן, ומה את חושבת בהקשר של הזריקות, שבעצם לא מרגישים בהן רעב?
תראי, זה מאוד תלוי כמה אנשים מחוברים לאזורי כאב שלהם. זאת אומרת, אנשים שנמצאים גם ככה בדיסוציאציה, יכול להיות שזה יעבוד, מפני שאז הם באמת לא מרגישים רעב, יש להם מוטיבציה מאוד גדולה, אני אישית לא מכירה אנשים, יש לי הרבה מטופלים שניסו את זה, אני לא מכירה אנשים שהצליחו בזה. קודם כל, החוויה הפיזיולוגית היא קשה, היא כאילו, היא כואבת. זה גם תופעות מאוד קשות שמערכת העיכול והרגשה לא טובה, אבל שוב, זה לוקחים משהו, ואם לא עושים תוך כדי זה עבודה מאוד מאוד חשובה, על להיות מסוגלים להיות בלי המשהו הזה, זה כמו שאנחנו ניקח למישהו את הסמים. בסדר, לקחנו לו את הסם. תראי, אני, את גם עבדת בלב השרון.
כן.
אז אני עבדתי הרבה שנים במחלקה של התחלואה כפולה. חלק מהעניין זה שהיו נשים נכנסים למחלקה וסוגרים אותם שם, וזהו, אין סמים. בשאיפה. אבל אז, את יודעת, הריק הזה, הוא מאוד משמעותי.
גמילה כואבת.
גמילה כואבת, כי בעיקר יוצרת ריק. אז גם כשמתחילים את הזריקות האלה, אז בהתחלה מתמלאים מהתקווה ומהשמחה, יש איזה משהו שמייצר איזשהו פסדו טוב. אבל לאורך זמן, אם לא דואגים למלא את החסך של האוכל בדברים מעצימים, ומה שנקרא מסמכים אחרים, זה מאוד קשה להחזיק את הריק. אני לא אומרת שהזריקות האלה לא עובדות, אבל הן צריכות לעבוד בתוך הקונטקסט. אני כן. לוקחת את האוכל, אבל אני נותנת משהו. עכשיו, אני חושבת שזה מתאים פחות לאנשים עם דיסוציאציה, להצליח בזה. יותר אנשים עם אכילה רגשית, שאפשר תוך כדי עבודה, CBT, אפילו קואוצ'ינג, אנשים שבאים עם כוחות, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את השיפט, ואז זה עובד.
בואי נדבר על האנשים שמגיעים עם דיסוציאציה, כי זה יותר קשה לחצוב בסלע של הדיסוציאציה, אז איך מגיעים לזה?
אני אגיד לך, צריך להקשיב לדרך שבה אנשים מדברים על החוויה של האכילה. זאת אומרת, שאני מזהה תוך כדי, כי אני נותנת מקום לאכילה, אני אומרת, איך תוכל, זה כאילו הכלי שלי כדיאטנית, וזה המנדט. וכשאני שומעת שיש אכילה, אז אני שואלת אותה, ומה הרגש, ומה הרגש? אז הרבה פעמים מדברים, אני לא הרגש, ראיתי טלוויזיה. הייתי עם הטלפון. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אנשים מספרים שפשוט אחרי שהם מסיימים את האפיזודה, הם מסתכלים בזה ופתאום רואים מלא אריזות ריקות. זאת אומרת, יש מקרים שזה ממש דיסוציאטיבי, זאת אומרת, איזושהי חוויה שפתאום האישה אומרת, רק אחרי זה פתאום שמתי לב שאכלתי, או פתאום מצאתי את עצמי, או, ואז להתחיל כאילו להראות פה, למה זה קורה? למה את לא מצליחה לה? למה את לא שמת לב? מה קורה עכשיו? קודם כל צריך לגייס את האדם עצמו להבין שיש לו התנהגויות דיסוציאטיביות. כי זה יכול אחר כך במקום שאת יכולה להגיד שזאת הבעיה, זה יכול לגייס אותו להיות יותר עירני בתוך החוויה. זאת אומרת, ולפעמים זה כתוב, זה מתחיל בשניות. יכולה להגיד לי, פתאום שמתי לב, אבל לא רציתי להפסיק, אבל זה משהו, שמתי לב.
אוקיי, בעצם את משקפת את ההגנה הזו.
אני, כן, ההגנה, אני אומרת, השיח צריך להיות על הדיסוציאציה עצמה, קודם כל לראות את זה. אנשים חושבים שזה, הם לא מבינים שיש פה הגנה, שזה הקטע. בשיחה, ואז להגיד, יש הגנות כל כך טובות, ולהתחיל, אתה צריך לגרות את האדם, להבין, שהוא רוצה להתמודד. עכשיו אני גם אגיד שבעיקר במצבים של הדיסוציאציה, שזה המורכבים ביותר, שזה בערך מה שאני פוגשת, זה גם עניין של טיימינג. הרבה פעמים אנשים פשוט רוצים לרדת במשקל. אין להם את הסבלנות ואת המקום ואת היכולת גם לפתוח את כל המקומות האלה, כי זה יוצר רגרסיה. וזה ממש יוצר רגרסיה. אנחנו יכולים לראות אנשים במצב רגרסיבי, כשמתחילים, את יודעת, לדבר על הטראומות ילדות, ואז לפעמים יכולים לעבור כמה טיפולים, עד שפתאום יש את הזה, את היכולת. אני בדרך כלל מוצאת את ההצלחות היותר גדולות, אצל נשים וגברים שנמצאים כבר באיזשהו מקום מבוסס בחיים שלהם. לא, זה לא אומר בהכרח שזה מקום טוב. הזוגים יכולה להיות מאוד קטן.
אני אגיד לך מה, זה גם מסקנה שאני הרבה פעמים חושבת אותה, בכלל בהצלחה של טיפול פסיכולוגי. כשאת מגיעה עם יותר מדי אין לטיפול, אז את כל כך, זה נורא נורא מאיים. אני חושבת שצריך כבר לבסס איזשהו יש, כדי שיהיה על מה להישען, כי זה נורא, ואז אפשר לגעת באין, כי זה נורא נורא מאיים, שיש כל כך הרבה אין. כאילו זה משפט פרדוקסלי שיש כל כך הרבה אין, אבל כן.
את ממש ממש מדייקת את זה, וזה כל כך נכון, ואני אגיד את זה עכשיו בהקשר גם לטיפול תרופתי. היכולת להגיע לטיפול ולגעת במקומות הקשים, ממקום של, כמו שאת אומרת, שאין, אם הכל לא עובד, אי אפשר. הגנתית, הישרדותית, אי אפשר. עכשיו, אני כן מוצאת שאנשים שלא מגיעים אליי עם טיפול תרופתי, אבל אני כן מוצאת שהמצב הוא מאוד מאוד מורכב, והיכולת לגעת במקומות הוא בלתי אפשרי, אז כן תהיה המלצה, אחרי, עוד פעם, זה תמיד יהיה אחרי הרבה מאוד זמן, שבאמת גם היא תבין או הוא יבין, זה לא ההבנה שלי שיכולה להיות בפגישה הראשונה, צריך להיות משהו כמובן שתמיד אנחנו רואים, המטופלים גם צריכים להגיע, יהיה מצב שאני אמליץ על טיפול, כדי להיות באיזשהו מקום קצת יותר מיכול, שיכול באמת להתמודד, אז כן, אני חושבת שטיפול תרופתי, בעיקר רצות מעצבי מצב רוח, שאגב זה פרדוקסלי, כי הרבה פעמים שאנשים לוקחים את הטיפולים האלה, יש להם תחושה שזה משמין אותם. תמיד אני יודעת, שוב, כדיאטן, את יכולה להסביר להם שזה לא נוגע בחילוף חומרים, וזה לא דה פקטו, בצורה מעשית לא משמין אף אחד, אבל זה מייצר איזה רוגע כזה, ואז יכול יותר או יותר, אז זה קצת מעורר תיאבון. אז זה גם חשוב, כי אז טיפול תרופתי צריך להחזיק בתוך הטיפול, כדי שזה לא יגרום לזה, אבל הרבה פעמים זה כן גורם לזה. עוד דבר שאני כן חושבת שכדאי להגיד, זה את הקשר עם הפרעות קשב, שהיום אנחנו כבר יודעים יותר ויותר, שכל הנושא של אימפולסיביות, שמתבטא כמובן באכילה כפייתית ובבינג'ים, ובהתמכרויות בכלל, אנחנו מוצאים הרבה פעמים אתיולוגיה של הפרעת קשב. הפרעת קשב יכולה להיות כמובן על בסיס אורגני, אבל גם על בסיס רגשי, כמו שאמרנו קודם, זה שינויים כימיקליים במוח ובמבנה, כתוצאה מסטרס, שיכול להביא לצמצום קשב, ובסופו של דבר לגדול עם איזושהי הפרעת קשב. ואז הטיפול בהפרעת קשב, שהוא גם חלק מזה, זה טיפול, את יודעת, טיפול תרופתי, גם יכול לעזור ולהוריד את הכמיהה לדופמין מאוכל. ברגע שמקבלים את הריטלין לסוגיו ומיניו, אז יש בעצם, ריטלין כמובן לא ממליצה, כי הוא ממש עושה תפוך, ריטלין יוצר מצב של אי אוכל ואז את קפה אוכל. אבל יש אחרים שהם הרבה יותר מתונים, שיוצרים איזושהי חוויה של דופמין יותר רגוע במוח, זה יכול לאפשר מצב של הרבה פחות כמיהה לאוכל, ושוב כדי שנוכל לעבוד על החלקים הרגשיים. זאת אומרת, הטיפול הוא, כמו שאני אומרת, יש כל מיני סוגים של דרכים שאפשר להתמודד עם זה, אבל זה כמובן נורא נורא מורכב. ואז צריך גם להבין שההצלחות, כמו בכל טיפול פסיכולוגי, הם לא, את יודעת, בום, פטרח, יש פה איזה, זה ארוך מאוד, כמו כל טיפול פסיכולוגי אחר. אני אומרת, אם אין לך שנתיים לפחות לתת לדבר הזה, אני לא מתחילה. אין פה הבטחה, אני ממש אומרת, מי ששואל אותי כמה זמן זה לוקח, אני אומרת, שנים, כי זה מה שזה. כי תחשבי שאנחנו צריכים לעשות תיקון של שנים שעשו נזק.
כן. אוקיי. מעניין אותי ככה לסיום לשמוע בדיוק ככה את שאלת המחקר שלך, ועל מה את עובדת בדוקטורט.
הדוקטורט שלי הוא בעצם מבוסס על מחקר שעשו, הוא רפליקציה שהוא בעצם בודק שלושה קלאסטרים בחיים של אישה, כי אני עושה את המחקר על נשים. נשים מאובחנות קלינית עם עודף משקל, כשתוך כדי המחקר אני מאבחנת את ההתמכרות, יש גם התמכרות, יש לנו היום, יש סייל פוד אדיקשן, שהוא בעצם שאלון, שממש בודק סימפטומים של התמכרות, ובעצם מייצר את הסקאלה של ההתמכרות, אז כולם עוברות גם את השאלון הזה, ואני משאירה במחקר רק את אלה שהם עודף משקל, אבל גם מכורות, ומה שאני בודקת זה השפעות גם של הסביבה, שזה בדרך כלל זוגיות, השפעות של אישיות, מרכיבים כמו התקשרות, כמו דיפרנציאציה של העצמי, ומרכיבים של המשפחה. זאת אומרת, אני בודקת כרגע, זאת אומרת, זה המחקר, אז למשל בתחום של משפחה, זה את הקשר הראשוני בילדות מוקדמת עם אמא בנפרד ועם אבא בנפרד, איך זה משפיע על הנושא של ההתמכרות, דרך רגשות שליליים. זאת אומרת, זה ככה, משהו שבעצם אני באה להגיד, רגשות שליליים זה הדבר המרכזי שממנו אנחנו רוצים לברוח. אבל זה נורא קל להגיד את זה. אני רוצה להבין מאיפה הרגשות, מה יהיה הדבר שעומד מאחורי הרגשות השליליים, ואני הולכת שם לכל מיני אזורים שיכולים להציב. זה במטרה לתת לנו כמטפלים נקודות שאפשר להגיד, אוקיי, כשאני רואה מישהי כזאת, זה דברים שאני, את יודעת, בטיפול פסיכולוגיה אנחנו באים נורא פתוח, אבל כשאנחנו באים למשהו מאוד מובנה, כמו אכילה כפייתית, יש כמה דברים שהם באמת נמצאים שם בבסיס. אחד מהם זה הקשר עם האמא, היא כבר אומרת לך שמה, הקשרים הם מאוד מאוד חזקים. בעיקר דברים כמו, את יודעת, כמו חודרנות, כמו חוסר אמפתיה, כמו שאנחנו מדברים, המקום הזה שלא רואה, יש לו קשר מאוד מאוד ברור בבגרות לסימפטומים של התמכרות לאכילה כפייתית.
אני חשבתי על הורות נרקיסיסטית אולי, שמצד אחד יכולה להיות, יכולה להיות חודרנית, מצד שני נוטשת, על תנאי.
נכון, אבל נרקיסיסטית, שזה מעניין, היא גם חודרנית, אבל היא גם יכולה להיות מאוד אמפתית. כאילו בחוויה כי הנרקסיסט, את יודעת, הוא הורה נרקסיסט, הוא רואה את עצמו, אבל הוא רואה את הילד כחלק מהמשך שלו. בדיוק. ואז יש תחושה שמה שאני רוצה לעצמי, אני רוצה גם לילד. לפעמים זה פוגע, לפעמים זה כאילו...
זה פסאודו.
בדיוק, אבל זה יכול לפגוש. ואז יש איזו תחושה שאני רואה את זה גם במחקר, שיש בלבול קצת עם העניין של אמפתיה ועניין של חודרנות. והשאלון הוא שאלון, אותו שאלון. בודק גם חדרנות וגם אמפתיה, ואת רואה כמה קשה לאנשים לעשות את הסוויץ' הזה. רגע, אבל היא הייתה נורא נחמדה, והיא דיברה אליי יפה, אבל היא גם חדרה לי למתן, לא נתנה לי... זה מאוד ככה מתעתע, ולגמרי הורות נרקסיסטית, זה משהו שרואים הרבה מאוד, גם זוגיות נרקסיסטית.
כן, שלהיעדר גם דיפרנציאציה בתוך זה, הרי יש הרבה שלכות מסיביות ואין דיפרנציאציה ואין גבולות, ואפרופו באכילה כזו, אין גבולות.
אין גבולות, אין דיפרנציאציה, והדבר הכי משמעותי בדיפרנציאציה זה שאין לי את האני, ולכן אני לא יודעת מה אני, מי אני, ולכן גם אין את הכוח הזה שבא ואומר, אני לא יכולה לוותר על האוכל, אני כאילו האני הוא כל כך חלש, שבעצם כל משהו יותר טוב ממני, הוא שם. זה אנשים, זה, זה, זה צרכים של אנשים אחרים, זה, זה אוכל, הכל יותר טוב ממני, ואני מאוד חלשה. אז העבודה היא כמובן, כמו שאומרת, בעבודה טיפולית, אנחנו רוצים לזהות, לתגבר, להעצים, להרחיב את היכולת להיות גם במקומות הקשים. כי את זה אנחנו לא תמיד יכולים לקחת מהם. או מעצמנו. כן. לא תמיד לדבר עליהם, אני כאילו בואי, עם הדגל של הדבר הזה, כן. אין ספק. אבל אני מעודדת, כי אני, בכם לא חשבתי שאני אהיה במקום שאני לא אוכל כל היום. זה לא היה משהו שיכולתי להיות. ואני כבר הרבה שנים לא שם. מאז שעשיתי טיפול, מאז שהגעתי למקומות האלה, אין, זה כבר לא שם. אז אני אומרת, וואלה, אם אני הייתי באמת במקרה, the toughest case of myself, אז אני אומרת, אז אני אופטימית.
כן, לגמרי, ואת עושה וואחד תיקון, כי את עוזרת להמון המון מטופלות, ועושה על זה מחקר, מדהים.
כן.
אורלי, המון המון תודה, היה סופר מעניין, ככה אנחנו שתינו בפול תעסוקה, ומצאנו לנו ככה את השעה בתוך יום עמוס בין פגישות, ואני בתוך מעבר דירה, אבל אני ממש שמחה שהצלחנו לקחת לנו את הזמן הזה, כי היה סופר מעניין וסופר... כיף לשמוע אותך.
תודה, גם אותך. וגם הרבה נקודות שחידדת וככה הוספת, ולוקחת אותם לגמרי לארסנל שלי, ברשותך, כי בהחלט זה היה מאוד מאוד מעצים. תודה גם לך.
אז תודה, ואתם ממש תמשיכי בעבודה המדהימה הזאת, וגם במחקר נשמע לי מאוד חשוב ומעניין. כן. אז אני הייתי ריצדות, ונשתמע בפרק הבא. Thank you.